בוודאות, בעזרת השם. אנחנו בעמוד 14 בספר שלוש שלמות הן, שעוסק רובו ככולו בענייני זוגיות. הגענו לנושא מהם הדברים הנחוצים ליצירת נישואין מאושרים. פסלנו את האפשרות שהיסוד הרגשי מבין השלושה, פיזי, רגשי ורוחני, פסלנו את האפשרות שיסוד הנישואין מושתת על ההיבט הרגשי. פסלנו את האפשרות הזו. לא הרגש יכול ללכת בראש, לפחות לא במצבו הראשוני, שמצבו הראשוני טרם עיצובו על ידי התורה, טרם עיצובו על ידי התורה, ודאי שאי אפשר להפקיד בידיו את התפקיד העצום והגדול הזה להוליך, להוביל ולהנהג את הזוגיות, ודאי שלא. אני הדגשתי, טרם עיצובו, כי ראינו שלכאורה מה שהוא אומר כאן, שהרגש לא יכול להוביל, זה עומד בסתירה, עם מה שכתוב בעמוד 13, רק שנייה, בעמוד 13, איפה זה מופיע, כן, רגע, איפה ראינו את זה, כן, בעמוד 11, הרי שם כתוב, ובנוסף לכך, הם מאפשרים, כן, בעמוד 11, באמצע עמוד, ובנוסף לכך, הנישואין מאפשרים את התאהבותו של הקשר הרגשי העמוק ביותר הקיים בין בני אנוש, אהבה של בן איש ואשתו. אז פה אנחנו רואים שהוא כן מדבר על הרגש של תכלית הכל וסוף הכל, אבל אפשר להתרץ ולהסביר. שכאן שהוא שואל מי מוביל בראש, והוא פוסל את הרגש, הוא מדבר כאן כאשר הרגש נמצא במצבו הראשוני, ושם שהוא מדבר על המצב המאושר של הנישואין, שזה אהבה, שיש לה גם ביטוי בעולם הרגש, שם מדבר על הרגש הבוגר, על הרגש המקודש, שנתקדש כבר במהלך חיי הנישואין, מכוח הניסיונות המשותפים, והקרבה הדדית, אז כך שאין סתירה. זה, כן, שני המקורות האלו. בכל אופן, פה אנחנו רוצים למנות לנו ראש. מי הולך בראש? מי הוא החשוב? מהו הכוח החשוב שיכול להוביל את הנישואין בביתך אל יהודה? וזה אמרנו, האמת היא שמערכת יחסים רגשית תקינה, כן, זה כבר תוכלו לראות בפנים, בעמוד 14, פסקה השנייה של הנושא שלנו. האמת היא, אתם רואים? האמת היא שמערכת יחסים רגשית תקינה בין בני הזוג, אתם רואים? תלויה ברמתם הרוחנית. מערכת יחסים רגשית תקינה. מה זה מערכת יחסים רגשית לא תקינה? מה זה מערכת יחסים רגשית לא תקינה? ביטויים רגשיים בזוגיות שגורמים חוסר איזון. אחד רוצה יותר מדי, מה שנקרא המפה קצרה מדי, מכדי שכל אחד ימשוך לכיוונו. יש לנו מפה, כל אחד רוצה למשוך לכיוון שלו, והוא משאיר חלק מהשולחן, מהצד של חברו עירום. זה נקרא מערכת יחסים רגשית לא תקינה. אפשר לראות, זה מערכת יחסים רגשית בין חברים גם. שימו לב, במקום שהרגש הוא לא תקין, אתם תשימו לב שמערכת יחסים גורמת הרבה בעיות. הרבה בעיות, תלונות, מרירות, העלבויות, כל מיני דברים כאלו. זה תוצר ישיר של מערכת יחסים לא רגשית, כן? כי חשוב מאוד מאוד לדעת את זה. בתלות יתר של אחד בשני. במה? בטח. מערכת יחסים רגשית לא תקינה היא כמובן מפרה ומרבה מידות שהן לא תקינות ולא מאוזנות, קנאה, כעס, תודה, כעס, כל דברים כאלה. מדי. כן, אז זה קשור לכל מערכת יחסים. אנחנו פה מדברים בהקשר של נישואין. האמת היא כן שמערכת יחסים רגשית תקינה בבני הזוג תלויה ברמתם הרוחנית. מהי הרמה הרוחנית שלך? דיברנו אתמול על פסגות, אם אתם זוכרים. דיברנו אתמול על פסגות. מהי הרמה? מהו הר נבו שלך? רואים רחוק, רואים שקוף. מהו הפסגה שממנה אתה צופה על חיי הרגש? כן? אני כאילו מסתפק בהגדרות האלו. מתוך הנחה שרובנו כבר יודעים על מה מדובר. דיברנו על זה אתמול בעריכות. בשתי השיעורים אגב, יצא לנו לדבר משהו על אותו נושא. זהו. אז זה מאוד תלוי ברמה הרוחנית של כל אחד ואחד. כלומר, אתה לא יכול לצפות שיעשו סדרים ראויים בעולם הרגש, אם אתה גמד תרות עיניים, אם אתה ננס, אם אתה רוכש על פני הקרקע ולא רואה ממטר, אין לצפות כמובן שההתנהלות הרגשית שלך, גם מול עצמך אגב, ודאי וודאי מול אחרים, אתה לא יכול לצפות שההתנהלות הרגשית תהיה מוזנת. אז תלוי ברמה הרוחנית, תלוי ברמה הרוחנית. תהיה אשר תהיה אגב, ברוך השם, כל רמה היא חשובה ונכבדת, אבל אנחנו צריכים להיות באיזושהי רמה. לוודא לעצמנו שאכן יצאנו למרחב של המבט התורני, באיזשהו מידה, לאט לאט, יש לנו משקפיים, אולי לא משקפיים שיוצרות את ה-6-6, אבל מתחילות לתקן את העיוות ואת סטיית הראייה. אנחנו מתחילים לראות את הדברים טיפה יותר ברורים, פחות מטושטשים, ואז יש לצפות שגם הרגש יתחיל להתנהל בצורה יותר סבירה, ויגרום לנו פחות בעיות וצרות. מה? רגש, אתה יודע, מכיר את הרגשות, כן. הרגשות זה הבא, והרגש הוא שייך יותר לצד הסובייקטיבי של האדם. מה? הרגשות, אנחנו מכירים את הרגשות. אדם... תלוי. לרוב, סליחה. כן. לרוב הולך אחרי העיניים. לרוב הולך אחרי העיניים. התורה היא מכניסה את השכל התורני, כן? והיית לנו לעיניים. התורה היא בעצם, היא גורמת לכך שהשכל הוא יהיה עיניים לרגש, והיית לנו לעיניים. תשימו להם לנקודה הזו, עד כמה הרגש הוא מרוסן, יש לזה כל מיני ביטויים, אפשר לבדוק את זה ביומיום, לא צריך ללכת לקופת חולים כדי לבדוק את זה במכשירים שלהם, כל אחד יכול לבדוק את הסכרת בבית, את רמת הסוכר של הרגש, אפשר לבדוק את זה בבדיקה ביתית, אפשר לעשות זה לראות איך אנחנו מבטאים את הרגש בכל מיני מצבים, זה יכול להיות במצבים, אפילו מצבים חיוביים אגב, כן, אדם שמתבשר שהוא זכה בלוטו וכך וכך, מאות אלפי שקלים. איך הוא מגיב? התגובה הרגשית קובעת את הרמה המוסרית שלו. התגובה הרגשית. ולהידך גיסא, לא עלינו בניסיונות שהם פחות נעימים, איך אדם מגיב ברגע הראשון? איך אדם מגיב שחברו מעליב אותו? האם הוא יודע לסתום את פיו בשעת מריבה? או לא יודע לסתום את פיו בשעת מריבה? מה אתה עושה בשעת מריבה? האם אתה ממהר לריב? האם אתה מבטא את הרגשות בצורה מתלאמת? וכן הלאה. זה דברים שניתן לבדוק אותם. ועל, בוא נאמר, על ציר הזמן במהלך שבוע, כן, אדם ששוקד בתורה יכול לבדוק על ציר הזמן את השינויים שהתרחשו במהלך השבוע בביטויים הרגשיים שלו. לפעמים ביחס לביטויים רגשיים שונים, לפעמים ביחס לאותו ביטוי רגשי. כן? יש יתרון לפעמים למדוד דווקא את הרגש במצבים דומים. זאת אומרת, איך עניתי לחבר בבוקר, בוקר טוב, ביום א', איך עניתי לו, לאותו אחד, ביום ב', ביום ג'. בצורה כזו, יש לי אפשרות כן, לטפל בהבעה רגשית סוררת ביחס למצב מסוים, וכמובן יש מקום גם לבדוק ביחס למצבים שונים. אבל אפשר לעשות את זה, אפשר לעשות את זה, לראות, לבחון את הרמה הרוחנית שלנו. בכל אופן, אנחנו חוזרים ואומרים, האמת היא שמערכת יחסים רגשית, תקינה במני הזוג, תלויה ברמתם הרוחנית. כלומר, במידה בה למדו להתגבר על אנוכיותם. אתם רואים, יש לנו פה הגדרה מאוד כוללת, שמענו את זה מהרב ביגון בשיחה הזו, לא הייתי בכולה, אתה צריך לצאת, אבל הוא אמר שהעיקר זה באמת להתחשב בזולת, לחשוב איך אני בפעולותיי נחשב לנותן, מה שנקרא נותן ולא נוטל. וגם אם אני נוטל ונוטל לאורך שנים, אני נוטל על מנת לתת. נוטל על מנת לתת, זאת אומרת, אני... ודאי, בזוגיות זה ודאי וודאי כך. בזוגיות, המדד האמיתי לאהבה ולקשר טוב, זה לבדוק עד כמה בני הזוג הם בבחינה של נותנים. זאת אומרת, גם שהם נוטלים לעצמם, ואין בזה בעיה. גם שהם מעשירים את הפרטיות שלהם, הם בעצם מעשירים את הפרטיות כדי שיהיו מסוגלים יותר להעניק לזולת. כאדם שאין לו קול, מה יכול לתת לזולת? אם הוא שוכב חולה כל היום, אז מה ייתן לזולת? זה ודאי שלא. אז קודם כל, תדאג לגוף שיהיה בריא. עשה התעמלות, תאכל טוב, תהיה חזק ובריא. כן, אז תוכל, אני גם לזולת, תוכל לצאת לעזרתו בשעת מצוקה. מה? תראה, שם נבחן בעצם מה נקודת המוצא של הנותן שבך, כלומר, עד כמה אתה נותן. כן, זה דבר שאפשר לבחון אותו. אדם יוצא מיוחד בלילות כאלה, יוצא לצאת פגישה. ואתה יודע, אתם יודעים, בנות קר להם, זה ידוע. כן, מיוחד תימניות, שימו לב לנקודה הזו. קר להם מאוד. אז שאלה אם אתה שם לב לזה בכלל, אתה מבין? אתה הולך לך, גבר כולך בוער מההורמונים שלך, גיל ההתבגרות כזה, אתה יודע, ככה, שנות ה-20, בין 20 נרדוף, כולך בוער מהדם שתוסס בך, והיא מסכנה מתכווצת, למרות שיש לי איזה מעיל. צריך לשים לב לעניין הזה. אתם כבר הולכים למעלה משעה, ואתה עוד בראש של המסע הלונקרה. שירות לאומי כולה, ישב במשרד, 8 שעות ביום, ואתה רץ ברחובות, צריך לשים לב, הצון רך, יום אחד הוא דפקום, צריך לראות, זה לא פשוט. אז בזה נמדד, עד כמה אתה שם לב למצב שלה. כן? אולי תמאה, אולי פה, אולי שם, אולי כבר זה מאוחר לה. לא תמיד יש לה את האומץ לומר שמאוחר לה, צריך לשאול אותה, אולי זה כמה מאוחר לך. לא יודע אם ידעת, אבל אוטובוס האחרון לבני ברק יוצא בעוד 10 דקות, לקחתי בחשבון, אוי, תודה שאמרתי, לא שמתי לב, נו, רצים לתחנה המרכזית, אם אתה גבר, תקח לה איזה מונית, אז זה מראה את מדרגת הנותן שבך. נותן שבך. אבל אם אתה הולך איתה ברחוב ולא שם לב לכל אלו, וכל שכן רואה איזה חתול רחוב בועט בו, יש לך בעיה. לא רק הסתבכת אם תן לחיות לחיות, הסתבכת גם איתה. מה? בעיה? לא, זה הולך ברחוב, איתה בועט בחתול, אני יודע מה, רואה אני ואומר, אלה רמאים כולם. הלך עליך. קלה דבריך וצא. כבר, תצפה כבר לתשובה השלילי. צריך לשים לב לנקודות האלה. לא זאת הצגה. אם אתה מוצא בעצמך, חלילה, לא אתה, אבל אם אדם מוצא בעצמו שהוא, בנקודות האלו הוא מאוד חלש, הוא צריך לעשות בדק בית, צריך לבדוק את עצמו, כי אחרת זה לא רק זה, זה לא רק בדייט הזה זה יסתיים רע. זה גם להבא, אלא אם כן הוא יפיל מישהי ברשת, איזו תמימה שלא שמה לב לכל זה. כן? אז יש בעיה. אז לבדוק את הרמה הרוחנית. במידה בה למדו, כן? מה זה נקרא רמה רוחנית? יש פה תרגום חופשי לביטוי רמה רוחנית. כן? מיד, הנה. במידה בה למדו להתגבר על הנוחיות. עד כמה הצלחת לצאת מרצון אישי שלך לטובת הזולת? מרחב של זמן. כמה ויתרת בזמן? ויתרת על דקה מזמנך? דבר שהיית רוצה לעשות בדקה הזו. אבל, מתוך ערך הכלליות, נתת את אותה דקה. נתתי לך חיי. כן? החלקת כברת, נתתי לחיי. לא, לא, לא חיי, נתתי לה דקה. לקחתי דקה שהייתה חשובה לי, רציתי לבנות איזה היבט פרטי, אישי, באותה דקה, ונתתי את הדקה הזו, כן? הקרבתי אותה לטובתו, לטובתה. אתם מבינים? זה נקודה. זה הבחינה שלה. זה גם מרחבים של זמן, זה גם מרחבים של מקום, זה גם מרחבים של דיבור ומחשבה. אני בודק את עצמי בתוך המרחבים האלו, האם יש לי מקום לזולת? וכמה מקום יש לזולת? זה נקרא רמה רוחנית. כך זה נבדק, זה הכל. כן? יש מקום שכלל את ההגדרה הזו יותר, פה היא נאמרת בצורתה הכללית, כן? אבל נסתפק בזה לתתה. כן, בבקשה.
מה יש בלימוד התורה ש...
ברוך אתה, אני חושב להם שהכל נהיה נורא. כלל גדול בתורה, ואהבת אחר כמוך. כלל גדול. כל התורה מתחילתה ועד סופה. תחילתה חסד, סופה חסד. תחילתה חסד, והתפור להם קוטנות, מלביש ערומים, סופו חסד, קובר מתים, והגבור אותו שם בגיא. וכל מה שבאמצע זה הכל פרטי החסד. אגב, כולל סקילה, שריפה, הרג וחנק. גם זה חסד. יש צד סגולי בלימוד. יפה שאלת. זה לא המצאה שלי, כך אומר רבי ישראל מסילנד. זה לא משנה מה האדם לומד. אגב, הוא יכול גם ללמוד בשר בחלב, ומזה לקנות ענווה. כי זה משהו סגולי. יש קדושה כללית בתוך התורה שהיא משפיעה לכל. מרפא לכל בשריך. לכל בשריך. יש את ההיבט הסגולי שבתורה, אבל אין די בזה. אנחנו צריכים את שני מיני התחבושות, כך הוא קורא. את התחבושת הכללית, זה הסגולה. וגם צריך לעסוק בנושאים הספציפיים שאותם אתה רוצה לתקן. שני הדברים. אבל התורה, בכל הביטויים שלה, כן? התורה היא יש בה את ההיבט הכללי. כל התורה היא קריאה לגדלות. הוו גודל לאלוקנו. כן? כל התורה מתחילתה ועד סופה. אין בה שמץ של רוע. שמץ של רוע. אם אתה מתבונן בדברים שאתה קורא, ואמרתי שוב, אפילו סקילה, שריפה, הרג וחנק, יש כאלו שחושבים שמצוות התורה, יש בהם חלילה אכזריות, חוסר התחשבות, וכן הלאה וכן הלאה, יש כאלו שבאים ואומרים, חוסר התחשבות כלפי נשים, יש כאלו שאומרים, חוסר התחשבות כלפי גויים, כל... כן, כמובן שזה המארצות גמורים, שלא למדו תורה מעולם, שהציצו ונפגעו. כן, באו והסתכלו על משהו מחוץ להקשרו הרחב, והגיעו למסקנות האלו. זה טעות איומה. צדקו יחדיו דווקא. משפטי השם, צדקו יחדיו. אתה לא יכול לסקוף לבנה איזה ביטוי בתורה ולצאת מזה למסקנה שנשים הן חזירות. כי אסור לאדם ללכת בין שתי נשים ובין שתי חזירים. אז נשים הן חזירות. אתה מבין? זה אבל אבלים. מה, אתה יותר צדיק מרבי עקיבא? הוא יותר צדיק מרבי עקיבא? יותר בעל מוסר, יותר רגיש לענייני אנשים מרבי עקיבא. מה בדיוק הקטע פה? מה אתה מנסה להגיד בדבר הזה? אבל התורה כולה, כל הביטויים שלהם קריאה כלפי מעלה. האלוקים קורא לאדם להתעלות, לעלות מעלה מעלה. דרך כל סיבוכי המציאות, שהתורה דנה בסיבוכי המציאות, לפעמים התורה נראית כמו חדר ניתוחים. יש שם בפנים מישהו מורדם וחותכים לו רגל, סקילה, שריפה. אבל זה לטובתו של האדם בסופו של דבר. אז כל התורה כולה שלומדים אותה בצורה נכונה, לומדים אותה כתורת חסד. כתורת חסד, היא מעלה את האדם. היא מעלה את מחשבותיו, מעלה את רגשותיו, מעלה את מידותיו. את לתקן את מעשה וכל הכל. כן? תורת ארץ ישראל, תורת חסד, בכלל חשוב לדעת איך ללמוד תורה. מה הדגש שאנחנו נותנים ללימוד התורה שלנו? אפשר ללמוד תורה בהיבט מאוד פרטי. מאוד פרטי. אפשר ללמוד תורה בהיבט כללי. אפשר לפרש את רעיונות התורה בצורה פרטית. בצורה כללית. זה ההבדל שבין תורת חוץ לארץ ותורת ארץ ישראל. כן, תורת חוץ לארץ היא ממצה את הקדושה הפרטית שבתורה. עולם הבא, שכר ועונש, אנש, הקהילה שלנו, זה הקדושה הפרטית שבתורה. ויש קדושה פרטית בתורה. יש בתורה קדושה פרטית. מי שרוצה, יכול להמשיך את הקדושה לבניין האישי שלו. לעולם הבא שלו, כן? לדאגת הקהילה שלו, אנשי שלומנו וכן הלאה, כל הדברים. ותורת ארץ ישראל, בכל אשר היא פונה, היא מדברת על תקנת הכלל באשר הוא. זה לא משנה דתי, חילוני, חסיד, דתי לאומי, זה תורת הכלל. וכך צריך ללמוד אותה. אנחנו לומדים את התורה הזו דרך תורתו של הרב קוק, אז כל פניות שהתורה הזו פונה, היא פונה לימינו. פונה לחסד. פונה לחסד. אני לא סתם אומר את זה, זה לא בשביל להוסיף עוד איזשהו נדבר בחידושי תורה, אני אומר את זה, כי אדם צריך לשים לב לנושא הזה, כשלומד תורה, איזה תורה הוא לומד? צריך לשים לב לדגשים המוסריים שיש בתוך אותה תורה. יש דגשים מוסריים שהם יוצרים בעצם הסגנון שלהם, יוצרים אפליה בין דתי וחילוני. כן? בין חול וקודש, אפליה קשה, הבדלה חמורה, הבדלה שהיא גורמת לניקור בין קודש ויכול, יותר מאוחר גם הוא גורם לסנאה ולסלידה מיכול, עד כדי אמירות של עלמדי שקרה, וכל מיני תיעוב העולם הזה, וזלזול, מתוך כך גם זלזול בטיפוח האישי, וכל מיני דברים בעייתיים מאוד. זה גורם, זה תורת הגלות, ששונאת את העולם הזה. זה, 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 זה השיטה של ככל שמוסיף הגוף בניין, מוסיף השכל חורבן. כן? אסור לגוף להיבנות, משפטו של הגוף זה להיות דל ונבזה. כן? והרוח מתגדלת על חשבון הגוף, מזלזלת בו, מתעמרת בו, מתעללת בו, מגנה אותו, מבזה אותו. מה? אני אומר שזה לא בסדר. אני אומר שזה תורת הגלות, מאוד מדגישה את זה. הפלא הוא שגם כשאנחנו נמצאים בארץ ישראל, יש עדיין שרידים מאוד משמעותיים של התפיסה הזו. מאוד משמעותיים. מאוד משמעותיים של התפיסה הזו. מה? אני מנסה להסביר שזה לא טוב. מי שרוצה להיות כללי באמת, הדרך הזו זה לא הדרך להיות כללי. ממש לא הדרך להיות כללי. לא הדרך להיות כללי. זה לא הדרך. אם אתה שונא או מזלזל במשהו במציאות, אתה לא יכול לעזור לו. הוא מוקצה מחמת מיאוס מבחינתך. אם הגוף מבחינתך, זה ברא אותו השטן. אז אתה לא יכול עכשיו להושיע את הגוף, אתה מבין? אתה לא יכול להושיע אותו, אתה לא יכול לחמם אותו. אתה לא יכול לטפל בו, אתה לא יכול לטפח בו, אתה מזלזל, אתה זורק אותו הצידה, אתה נותן לו לקבוע מילה, ונגמר הסיפור. מה סיפרנו על נזירים ביפן, אתם זוכרים? פשוט נכנס לקבר עם פעמון, עד שכבר אתה לא מצלצל, וזהו, ואז יודעים שאתה מתת. זה לא שיטה, אנחנו לא נוהגים ככה. ממש ממש לא. לא לזה התכוונו שדיברנו על כלליות, ודאי שלה. זה כלליות במובן הנעלה שלה, כפי שהסברנו עכשיו, תורת ארץ ישראל. אני לא אומר שאנשים האלה הם לא כלליים. מי שכן, כן, אני לא אומר גם להם יש איזה מידה של כלליות, הם עוזרים לפלוני, עוזרים לאלמוני, עוזרים, יש, כן, אבל זה יותר מוגבל, יותר מצומצם, זה הטבה בתנאים, יש הרבה תנאים סבוכים בהטבה הזו, בתנאי כזה, א', ב', ג', זה המון המון תנאים, והתניות קשות ומסובכות, שהן הופכות את החסד למשהו מאוד מצומצם ולא חירותי, קרא לזה כך, חסד לא חירותי, שזו מידתו של אברהם אבינו, החסד החירותי, חסד בלא גבול. לא שלא בלו גבול, אבל חסד עד כמה שאפשר. גם החסד של אברהם צריך הגבלה. גם הוא צריך הגבלה. גם הוא צריך הגבלה. אבל כמה שאפשר. בכל אופן, יש איזו שאלה, מי שרוצה לשאול משהו, להעיר משהו לדברים שנאמרו? אין. אין. האמת, סליחה. על הנוחיותם. זאת משום... זאת משום שאושר בנישואין, אנחנו לא מתכחשים לממד של האושר בנישואין, אנחנו רוצים שיהיה אושר, ותהיה אהבה מעומק הלב, די. אנחנו רוצים להרגיש את החיבור במוקד הרגשי, זה ודאי. אבל זאת משום שאושר בנישואין תלוי בגורם יסודי. Okay. תלוי בגורם יסודי. כל אחד מבני הזוג צריך לחוש שזולתו מסור אליו. אם אנחנו מזהים בתוך הזוגיות אלמנטים של איבה, של ניכור, של התעלמות והזנחה, זה יכול להיות הזנחה רגשית של הזוג, של בן הזוג, הזנחה רגשית, הזנחה מעשית, הזנחה מחשבתית. כל אחד מהזנחות האלו גורם באופן אוטומטי לאחד מני הזוג להרגיש שהוא לא נספר, לא סופרים אותו. אולי סופרים, אבל סופרים עד שתיים, אחד, שתיים, לא יותר מזה. אחד, שתיים ונעלמים, מה שנקרא צ'יק צ'ק, זהו. אין הקדשה של תשומת לב, אין הקשבה אמיתית, אין באמת התעניינות ממשית במצוקתו של הזולת, מה שהוא רוצה לומר לנו, מחשבה שהוא רוצה לשתף אותנו. הדבר הזה מוליד הרגשה של ניכור בתוך זוגיות. כמו שזה יכול להוליד הרגשה של ניכור במערכות יחסים שבין אדם לחברו, כמובן. אבל פה, בעוד שבין אדם לחברו, לא מצפה ממך יותר מדי. למה, סך הכל נפגשנו לכמה ימים, כמה חודשים, עוד מעט אנחנו ניפרד וכל אחד ילך לדרכו. אבל בתוך זוגיות, בני זוג שעמדו מתחת לחופה ונשבעו זה לזה אמונים, האיש אמר, הרי את מקודשת לי, ומקודשת לי אסורה על כל העולם, זה נקרא מקודשת, כמו הקדש. שהוא נכנס לרשות הקודש, הוא נכנס לרשות הקודש, וכל מי שמוציא אותו מן הקודש של החול, הוא מועל. אז גבר אומר, הרי את מקודשת לי, הרי את מופרשת לי מכל העולם, ואת מיוחדת לי ואסורה על כל העולם. אתה לקחת אותה אליך, הקדשת אותה אליך, ואת ההקדש הזה שלקחת הבית, עכשיו אתה מזניח. אז מה אתה הפרשת אותה מכל העולם? איזה מין הקדש זה? הרי את מקודשת לי. הפרשת אותה מכל העולם, מבית הוריה, מאמא, מאביה, מכל העולם. אף אחד לא יכול לעשות אותה עכשיו, יש את איש. לקחת אותה הביתה, אתה לא מטפל בה. אז כמו ילד שרוצה, אני יודע, להבדיל, לפי הבדלו, שוב, זה לא תפסו אותי למילה, חלילה, חס ושלום. הרעיון, הרעיון. מקווה שאני לא אצטער לדוגמה שאני מביא, אבל ילד שרוצה כלב, כן? כל הזמן מבלבל את המוח להורים, כלב, כלב, טוב, אנחנו קונים לך, ותזכור, צריך לטפל בו. מביא אותו הביתה, אומר לי אם אתה אכיל אותו, אומר לי אם אתה שקיע אותו, אני רואה הורים מטיילים עם הכלבים של, של הילדים שלהם ביישוב, אני רואה, מי אחרי זה מטיילים עם הכלב? ההורים! אתה ביקשת להכניס הביתה, כל כך אוהב כלבים, אבל אתה מזניח אותם, במקום לשחק עם הכלב, אתה משחק במחשב. במקום להתעסק איתו, להתעניין בו, אתה משחק במחשב. אחרי זה אמא שלך צריכה לטייל 20 דקות בשכונה, שלא יצא מדעתו הכלב המסכן הזה. אז סליחה על הדוגמה, אבל הרעיון הוא, אתה צריך לטפל באישה, שערה, כסותה, עונתה, לא תגרע. דברים פורשים. אז נחזור למשפט הזה. כל אחד מבני הזוג צריך לחוש. עושר תלוי במה? בכך שכל אחד מבני הזוג צריך לחוש שזולתו מסור אליו. אני אגיד בכל אופן עד מילה. כל אחד מאיתנו רוצה להרגיש, זה דבר מעניין. שימו לב לנקודה הזו. כל אחד מאיתנו רוצה להרגיש שהנוכחות שלו, אמרתי זה בעצם, למה רציתי להגיד זה עוד פעם? היה לי איזה נקודת חידוש, אבל אני לא מצא את הניסוח. כן, זה דומה בזה מה שאמרתי, אני לא רואה בזה נקודה של חידוש, אז נניח לזה כרגע. כן? שצריך לחוש שזולתו מסור אליו. כן? מסור אליו. יחס זה אינו יכול להתקיים בין שני בני אדם הנוכחים. ולא יכלה ארץ לשאת אותם. אי אפשי לא באברהם ולא באלוקיו. זאת אומרת, שר המקום ללוט, מכיוון שלוט הוא אנוכי, ומה שמנחה אותו זה תאוות ויצרים קשים מאוד, לכן הוא גם בוחר בסדום. לכן הנוכחות של אברהם, היא גורמת לו להרגיש שצר לו, ולא נשא ארץ אותם. חז"ל אומרים, למה? מכיוון שהיו רואי לוט, והיה ריב בין רואי לוט ורואי אברהם. שרואי אברהם היו מוכחים את רואי לוט, למה הם מראים את הבהמות בשדות אחרים? כיוון שרואי אברהם היו מאוד מאוד זהירים בגזל. רואי לוט לא היו זהירים. המחלוקת הייתה מחלוקת מוסרית ביניהם. לפחות לפי אחד הניסוחים של התורה, והיירי ונרואי... זאת אומרת, יש פה אנוכי, ויש פה כללי. יש התנגשות ביניהם, רואי לוט ורואי אברהם. עכשיו, בתוך זוגיות, ברגע שבני אדם, שניהם אנוכים, או שאחד מהם אנוכי, זה כבר לא מאפשר התחברות. כי התחברות תמיד היא בנקודה שבה אני, איך יקרא לזה? אני מבין שאני לא הכל. אני חצי. אמרנו כבר פעם, חצי יש לו שתי משמעויות. חצי, כפשוטו, אני לא שלם, ובית, חץ. מה עושה החץ? הוא נורה לאיזשהו כיוון. כלומר, ברגע שאני חצי, ממילא העובדה שאני חצי, זה בעצמו חץ. אבל אין החצי זה מורה? להתחברות לזולת. זאת אומרת, החצי הוא בעצם גם חץ. אי אפשר להיות חצי מבלי שמתעוררת מגמה נפשית בעצם לחפש את ההשלמה שלי. זה החץ. הסובבה בשווקים, הבקשה את שאהבה נפשי. לא טוב להיות האדם לבדו. מכיוון שאני חצי, אני לבד, אני מתחיל לחפש את החצי השני. וזה החץ. החץ המורה. התמרור. התמרור. שמכוון אותי לחפש את החצי השני. ברגע שבתוך זוגיות אנחנו לא נמצאים במציאות של חצי. ברגע שאנחנו מגיעים לסביעות רצון והרגשה כאילו אנחנו הכל, אני כבר לא צריך לשמוע לאשתי, אין לה כבר מה ללמד אותי, אני כבר יודע הכל, שום דבר, הכל בסדר, הכל שום דבר, יש לי עולם שלם בפני עצמו, שיש בתוך העולם הזה גם את הזכר וגם את הנקבה, אני יכול להפרות את עצמי, אני גם לא זקוק לעוד מעט כדי לעשות ילדים, ממש לא זקוק לה, אני כבר שלם בתוך עצמי. האשליה הזו של הגאווה היא בעייתית. תשימו לב שכל פעם שאנחנו לא מקשיבים, אני עכשיו אגיד דבר שהוא מאתגר, את המודעות שלנו, אבל כל פעם שאנחנו לא מקשיבים לזולת, במידה מסוימת, אני לא אומר, יש פטורים, יש מצבים שאנחנו לא צריכים להקשיב לזולת. אני לא מדבר על המצבים האלו. לא אכפת לי לדבר על כמה מהם, אבל זה לא הנקודה. אני רוצה לדבר דווקא על המצבים שכן צריך להקשיב, ואנחנו לא מקשיבים. כל מקום שאנחנו לא מתייחסים לזולת כראוי, זאת אומרת שנדמה לנו שאנחנו יכולים להסתדר בלעדיו. במובן מסוים הוא מיותר. המחשבה שלו מיותרת, המחשבה שלו מיותרת, הדיבור שלו מיותר, ההנהגה המעשית שלו מיותרת, אין לי מה ללמוד ממנה, הוא אפילו לא בבחינה של לך אל נמלה הצל, אפילו במדרגת נמלה הוא לא נמצא, אין לי מה ללמוד ממנו, אין לי מה ללמוד. האדם הזה בין 22, 23, 24, כן, שחי כבר 24 שנה מתחת לשמש הזאת על כדור הארץ, אין לי מה ללמוד ממנו. הוא מתהלך כאן עם כל המסה הזו של ניסיון החיים שלו, טוב, לא צריך להגזים, 22, אבל בכל אופן, הוא כבר לא ילד. הוא כבר ראה כמה דברים בחיים, יש לו כמה דברים לומר, ואני מתייחס אליו כאילו הוא מת מיותר לחלוטין. והעובדה והראיה שאני לא מקשיב לה. הוא מדבר ואני לא מקשיב. אני לא מעלה על דעתי שיש בדברים שהוא אומר משהו שאפשר להתערם מהם. אז אם אנחנו מרגישים דבר כזה, אז אנחנו צריכים לדעת, יש פה איזה נקודת גאווה מסוימת. ואמרתי, יש פטורים להקשבה. יש פטורים. לא בכל מצב אפשר להקשיב. לא כל הזמן הוא מתאים להקשבה, לא כל הזמן הוא מתאים ללימוד מאדם, לא, לא. אבל לא נדבר על המצבים האלו, שבאמת יוצא דופן הרבה, כן, לא יודע אם יוצא דופן, אבל הם לא רבים. אני מדבר על מערכות יחסים שקיימים, כן, בהזדמנויות היומיומיות של חברים לחדר, חברותות, חיים באותה קהילה, נקרא לישיבה עכשיו קהילה. אנחנו נפגשים אחד עם השני, אנחנו יושבים סביב שולחן, תסתכל על ההנהגות של בלוני, ההנהגות של אלמוני, מה ללמוד ממנו, מה לא ללמוד ממנו. יש פה אינטראקציה. אתה לא עכשיו חי באיזה אי בודד, תוך איזה בועה. איזה חכם לומד מכל אדם. יחס זה אינו יכול להתקיים בין שני אדם אנוכים. ולכן הם לעולם לא יחושו עושר מושלם בניסויהם. יש להם שטן על הדרך. עושר זה רק, תסתכלו על המילה עושר. מה המשמעות של המילה עושר? מלשון אישור. כאשר אני מאשר אותך ואתה מאשר אותי. יש מערכת היחסים שלנו אישור הדדי. אני מאשר את חשיבותך, את נחיצותך, את ערכך, אתה מאשר אותי באיזשהו מידה. כך יכול להיווצר עושר. עושר לא יכול להיווצר מצבי ניגוד וקונפליקט. לא יכול... קונפליקט יש לו ערך עצום לבירור של עניינים. אבל אחרי הבירור אנחנו צריכים להגיע למצב של חיבור. כן? חיבור. אחרי תרחה יבוא התנך, אחרי הבירור צריכה לבוא מנוחה, שהיא מציינת את נקודת החיבור שיש בין המחשבה שלי לשלך. וזה העניין של עת והב בסופה. אפילו האב ובנו נעשים אויבים זה לזה בשעת לימוד תורה, אבל לא זזים משם עד שלא נעשים אוהבים זה לזה. אז נעשים אויבים זה לזה כיוון שכל אחד מביא את דעתו. אבל למה כל אחד מביא דעתו ומטיל את דעתו אל תוך הדיון התלמודי? למה הוא מביא דעתו? לא כדי להשליט את דעתו, אלא כדי לאתגר את הזולת להגיד את שלו. ואז בסוף הדיון אנחנו נפרדים כאוהבים אחרי שיצרנו את המיצוע בין שני הדעות. את המיצוע. וזה מה שגורם לאהבה, כי אנחנו מרגישים שבהתחלה היינו מנוגדים, אבל סוף סוף יצרנו אמת יותר גדולה, שהיא מורכבת עכשיו משתיים, לא מאחד, תביא משניים. זה מה שגורם את האהבה. של מרבה הפלא, מצאנו את עצמנו מתחברים ותורמים זה לזה. פה מתפתחת נקודת אהבה. כן, אנחנו נראה.
גם
בידוע
זה, שגם בחיי
הפרט, גם יש אותה זמן פרטי
שהוא
מעצמו. עוד פעם, לא הבנתי.
בחיי הפרט, אבל גם כן.
בוודאי.
אני שואל עכשיו, אני שואל על מסוד הזה בדיוק, בדיוק לא אומר את
בטח. בטח, בטח, בטח. הוא צריך להיות עם עצמו כדי שתתיישב דעתו, ויוכל אחרי זה להיות יותר לתרום לזוגיות. כמה שנחוץ לך... בטח. השאלה, שוב, צריך לבדוק היטב על מה ולמה אתה רוצה להיות לבד. צריך לראות למה אתה מתבודד שם. אתה יודע, ילד שהולך בחדר, ילד שהולך לחדר, ויותר מדי שקט שם, צריך לשאול מה קורה שם. הרבה פעמים כך אומרים, הוא יותר מדי שקט. רגע שאתה, וילך שפי. מה הוא הולך שפי שם, בלעם? הוא מתכנן לקלל את עם ישראל, וילך שפי. כן, אז הוא מתכנן לקלל. לפעמים הבדידות של הגבר היא בדידות שיש בה, יש בה מזימה. יש במזימה הסתגרות, התכנסות, איזה מין ניתוק, איזה מין הבדלה חריפה מדי. לא כל התבודדות זה דבר נכון, אבל בסך הכל אתה צודק. תסתכלו מה שכותב הרב בעין היה, צריכים לסיים פה. מה שכותב הרב בעין היה, על כך שאדם בעצם צריך, אתם במסכת שבת, בחלק א', מסכת שבת, יש שם פסקה מופלאה, שהיה איזה תלמיד חכם גדול, שהיה כל היום עוסק בעסקי הכלל, היה שופט מבוקר ועד ערב דן דינים. זה עסקי כלל, נכון? עסקי כלל. וחלשה דעתו, לפי גרסה אחרת, חלש ליבי הוא. דעתו או ליבו, הרב מסביר את שני אופנים, דעת, לב. ואז אמרו לו חבריו, מה אתה עושה? מה אתה עושה? הרי כתוב, הרי מוכח מן התורה שכל אדם שדן דין אמת לאמיתו, אפילו שעה אחת ביום, מעלה עליו הכתוב כאילו השתתף במעשה בראשית. שעה אחת ביום בענייני הכלל. אומר הרב, לומד מתוך הפסקה הזו, אם אדם עוסק רוב שעות היום בביצור, של שלמותו הפרטית, זה בסדר גמור. ומתוך הביצור של השלמות הפרטית, תצא לו שעה ביום שהוא עוסק בענייני הכלל. זה בסדר גמור. כל העוסק בדין אמת, למיתו, אפילו שעה אחת ביום, מעלה לו וכתוב, כאילו הוא שותף מעשה בראשית. שעה אחת ביום. וזה מדובר על אדם גדול. אז אם אנחנו נתרום איזו תרומה של 10 דקות, רבע שעה ביום לענייני הכלל, בשאר הזמן אנחנו נעסוק בביצור של המעמד הפרטי, הרוחני, הנפשי, הפיזי שלנו. אכילה, התעמלות, בסדר גמור, אבל לראות שאת הבניין הפרטי הזה אנחנו בונים שכללים כדי שתצא ממנו שעה ביום, חצי שעה ביום נזכה כלל. טוב, אנחנו נעצור כאן. אז יום רביעי, כן, יש כאלה שלא שמעו, יום רביעי אין שיעור, יום רביעי, פעם בשלושה שבועות, אני יודע לכם כמה ימים תמיד לפני. יום רביעי, יום רביעי אין שיעור, יום רביעי הקרוב, אני פשוט נוסע להוריי. כן? יום שלישי זה יום שאין בשיעור, אבל פעם בשלושה שבועות ביום רביעי אין שיעור, אני אגיד זה קצת לפני.